כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת.
שלום לכם, כאן שוב אמיר שושני עם סיפור מספר 156 בסדרה כך היינו. והפעם הבאתי לכם את הסיפור על יוסף ואחיו גרסת המאה ה-20. לא תתאכזבו. מוכנים? הנה זה בא. מושבת השומרים תל עדש, אוקטובר 1917. פניו הנבוכים של שמואל הפטר העידו על סערת נפשו. התכשיט כאן, הוא רשף, ומיהר להפיל את האשמה להבאתו של התכשיט לתל עדש, לאחר שקפץ מהחושך והתייצב לפני העגלה בקרקור, על חברו לנסיעה. צבי נדב, הוא עמד על כך שנאסוף אותו, הוסיף שמואל הפטר כדי להרחיק את עצמו מהמעשה הנפשע. לרחל מספיקות צמד המילים ששמעה. לא צריך להסביר לה מי זה התכשיט ומה ההשלכות שיש להופעתו במקום על ארגון השומר. אותו ארגון שבהיעדרם של ישראל ומניה שוחט ויצחק בן צבי היא אחת מרשיו. אם להודות על האמת, התכשיט ממש אינו כוס התה שלה. שהרי כבר שנתיים הוא מתחרה בכל דרך בארגון השומר. תחילה הקים האיש החצוף הזה ארגון שמירה מתחרה בשם המגן, ולאחרונה התברר כי הוא גם עמד בראש מחתרת ריגול בזויה שבבזויות בשם נילי. שעת נפשה של רחל מהתכשיט התעצמה ימים ספורים קודם לכן, לאחר שהוא אשמה, היא עצמה, על ידי מי מחבריה בקרבה מסוכנת לרעיונות המחתרת הבזויה. ואולי, יש רמזו, אף הרבה מעבר לכך. בעיני המאשים, צבי ניסנוב, תודה ששאלתם, העובדה שהיא בילתה כמה שבועות במחקר, בספרייתו המדעית של המדען אהרון אהרונסון באתלית, היוותה ראיה ניצחת לאשמתה. היא, רחל, אמנם הכחישה אז את הטענות מכל וכל, אבל איכשהו הדברים נותרו מרחפים באוויר כממתינים לשעת כושר להתפרצות מחודשת. העובדה שמכל המקומות בארץ הגיע התכשיט דווקא למקום בו היא שואה כעת, יכולה להיחשב מבחינה זו שעת כושר במובן הכי רע של המילה. גם העובדה ששם המשפחה של התכשיט, לישנסקי, זהה לשם משפחתה של רחל, לפני שהיא עצמה שינתה אותו לינאית כשהגיעה לארץ, יכולה לטעת רעיונות בלתי רצויים שעניינם קרבת המשפחה בין השניים, לפחות במוחו של אותו צבי ניסנוב שנותר רוחש בהאשמותיו. אגב, כאן המקום לציין שגם אחרי שתתפרסם רחל ינאית, כשתהיה אשת נשיא המדינה יצחק בן צבי, תישאר קרבתה המשפחתית ליוסף לישנסקי, איך נאמר, עמומה משהו. אבל זו הייתה הקטנה שבצרותיה. יוסף לישנסקי כבש לעצמו מעמד של מבוקש בכיר, ורודפיו העות'מאנים כבר הוכיחו לעולם שהמינוח הומניטרי זר להם לחלוטין. רצח העם הארמני שרבץ לפתחם זה מקרוב, כשהוא טבול בדמם של מאות אלפים חסרי ישע, לא גרם להם להתבייש בעברם הבעייתי, אלא להפך, הוא שימש אותם כאמצעי לחץ. אני אוציא את כולכם להורג אם לא יוסגר לי התכשיט, איים מפקד הכוח שנכנס לזיכרון יעקב על מנת לחפשו שם, לאחר שיונת דואר עצלה נחתה לנוח בקיסריה, ונתפסה שם על ידי שוטר חרוץ מדי. שמו של המפקד המאיים היה ג'מאל פאשה. הוא היה האיש שפיקד על רצח העם הארמני, והוא, כך אומרים, נהג לטבל מעת לעת את ביקוריו ביישוב היהודי, באונס של אישה מזדמנת מנשות היישוב. אכזריותו לא הייתה איפה נסו לפרשנות, והאיום שיצא מפיו היה מוחשי ומצמרר. כולם ידעו. זיכרון יעקב או תל עדש, פתח תקווה או מטולה, במקום בו יתפס התכשיט, תיקבע לרבים פגישה צפופה עם עמוד התלייה. אם בכל אלה לא די, הופעתו של לישנסקי מעצבנת אותה את רחל ינאית ברמות. הנה הבחור הגיע לתל עדש לבוש בחליפה מהודרת, לראשו כפיית משי מחותרת באקל מוזהב, לרגליו חמוקיים של אור, על אצבעותיו טבעות זהב, ונודף ממנו ריח של מי קולון. נו באמת, ככה מתלבש מבוקש שצריך להתחבא? לא נאה לו להיות עטוי חולצה מטולאה, מכנסיים בלויים וסנדלים קרועים, כסוציאליסט מן המניין? עוד היא חושבת מחשבות טובות מסוג זה, ומלמטה היא מריחה ושומעת את הטבון היישובי שנכנס לפעולה. בתוכו אמנם נשרפים סממני המעמד של לישנסקי הגנדרן, וזה יש להודות די משמח, אבל בצידם נבך נזרקים לתוך האש כל היומנים, התכתובות, ניירות העבודה, ההחלטות וכל סוג אחר של פריטים שיכולים להיות לרועץ לארגון השומר, כשיבואו העותמנים לביקור נימוסים, שקיומו העתידי הוא בבחינת עובדה מוגמרת. המסקנה איפה היא נחרצת למדי, על לישנסקי להיעלם מהאופק. באותו יום נרעשים רבים מחברי השומר שהסיפור הגיע לאוזניהם, לאספה חשאית בפוריה. אנחנו צריכים להחביא אותו, קובע ישראל גלעדי. ממש לא, אנחנו צריכים פשוט להרוג אותו, מציג יוסף נחמני עמדה נוגדת ואף מנמק אותה בהיגיון עקום כלשהו. צבי ניסנוב, המאשים מקודם, מסכים עם נחמני. אני אסגיר את עצמי ובכך אציל את שאר החברים, מציע שמואל הפטר אופציה שלישית ליציאה מהמיצר, ומאוחר יותר הוא אפילו מממש אותה. רחל ינאית, ובכן היא מעשית מכולם. את צריכה פשוט להימלט מכאן דרומה, תטען לימים שדחקו בחברים, מפאת מעמדה כמובן. אולי. בכל אופן, היא בורחת מתל עדש. אחרי שכל אחד אומר את דעתו, מתקיימת הצבעה. אבל לפני שנדבר עליה, אני רוצה להגיד לכם מה לא נאמר באותה אסיפה. ובכן, אף אחד לא ציין באותה אסיפה שיחד עם לישנסקי הגיעו לתל עדש 50,000 פרנקים במטבעות זהב. מטבעות הזהב הללו הגיעו ממחתרת נילי, הסנועה על אנשי השומר, שלישנסקי עומד בראשה. משום מה, אף אחד לא חשב שזו יכולה להיות נסיבה לטובתו של לישנסקי, לפחות כשדנים בעניינו דיני נפשות. הכסף אגב נעלם אצל אנשי השומר ומעולם הוא לא נמצא. כמו גם כסף אחר שנעלם ממתמון אחר, עליו גילה לישנסקי לחברי השומר, כשסיפר להם איך יגמול אליהם אם יסתירו אותו מהעות'מאנים. אבל על זה אספר לכם בפעם אחרת. טוב נו, אתם בטח מתים לדעת מה החליט הארגון שכולנו גדלים לאורו, כולנו מעלים על נס את תרומתו להקמת צבא הגנה לישראל, וקושרים לו סופרלטיבים מכאן ועד כפר גלעדי. נכון? אוקיי, אז היו שתי החלטות. החלטה רשמית, זו שפורסמה לימים לכלל ישראל, הייתה להחביא אותו ולהציל אותו מהעותמנים. שרי יהודי לא מפקיר יהודי, נכון? אבל הייתה גם החלטה אחרת, החלטה חשאית. זו שעד היום יש שמכחישים אותה, אם כי בקושי. אבל היא, רבותיי, היא הייתה ההחלטה האמיתית. רוצים לדעת מה היא? חכו לפודקאסט הבא. ותראו מופתעים.
כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת.